שלום וברכה לכולם. אנחנו מתחילים בעזרת השם. רגע, אתה אח של רחמים, משתתף בצערך. אשריך עם ישראל. עכשיו השלמתם לנו את הסריה, ברוך השם. ברוכים הבאים לכולם. אנחנו נמצאים בפרשת פנחס. פנחס. טוב, האמת שזה מרתק כל כך לא להישאב לנושאים אחרים בפרשה. הפרשה פותחת במעשה הגבורה של פנחס, מעשה היוזמה של פנחס. בכלל אנחנו יכולים לראות בספר במדבר שכולו רצוף יוזמות. כל ספר במדבר, הרבה אנשים שמתעוררים לכל מיני דברים ולעשות דברים שלא צוו. זה מתחיל מנדב ואביהו, אבל אחרי זה בכל ספר במדבר אנחנו רואים את זה חוזר ונשנה הרבה הרבה פעמים, כל מיני בקשות לעשות דברים שלא יזמו אותם ומשה לא אמר אותם. ולכן בפרשה שלנו ממש אחד אחרי השני אנחנו רואים לראות אחד משתיים מתוך חמשת המקומות שממשה נתעלמה הלכה. ממשה נתעלמה הלכה, אחד בפרשת זמרי בן סלו, מה שחזל אומרים שראה מעשה ונזכר הלכה, שחזל אומרים שממש נתעלמה ממשה הלכה. אמר לו פנחס, מוישה, ממך למדתי, כל הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אמר לו קריינה דיגרה לאווה פרוונקה. ומיד באותה פרשה עצמה, בתוך פרשת פנחס, ממש כמה פסוקים אחר כך, באות בנות צלופחד וטובעות נחלה, וגם שם משה רבנו נתעלמה ממנו הלכה. ואומר משה רבנו, עמדו וישמע מה ידבר השם לכם, אני באמת לא יודע מה לעשות. משה רבנו פעמיים בתוך פרשה אחת נתעלמה ממנו הלכה. וכשאנחנו יודעים שממשה נתעלמה הלכה, אפשר להגיד, משה שכח. מה? איך? זה על פסח. כן. את משפטן. ויקריא משה את משפטן. אז באמת בפרשה שלנו רואים ש... אפשר היה להגיד שלמה משה שוכח. משה שוכח כי הוא לא זוכר, כי זה מקרה, הוא כבר מבוגר חס ושלום. אס מלהזכיר, אצל משה רבנו לא קעתה עינו ולא נסלחו. אנחנו יודעים שחס ושלום מלדבר ממשה רבנו זה לא נובע מחיסרון במדרגת משה, אלא כמו שרשי בסוף פרשת בלק על פנחס אומר, אומר רשי, ולמה נתעלמה ממנו הלכה? כלומר, היית יכול לשאול את עצמך, למה זה קרה? זה יכול להתחיל לתרץ, להסביר כל מיני הסברים. לא. למה אומר רשי? כדי שיתגדל פנחס. כדי שפנחס יתגדל. כלומר, במילים אחרות, רשי רומז לנו, שבעצם כל המטרה שמשה רבנו כביכול, עכשיו נעלם כביכול, לאט לאט נעלם, כי אנחנו בשנת ה-40, ערב הכניסה לארץ ישראל. ובערב הכניסה לארץ ישראל, משה רבנו קצת נסוג אחור, קצת נותן מקום לכוח, לדור שיבוא אחריו. אז השגחת השם מראש, שמשה רבנו באותו פרשה, שבפרשת פנחס אצלנו, הוא מעביר את המקל ממנו, למי? ליהושע בן נון, באותה פרשה שבה משה כביכול נעלם מאיתנו, וכבר מעביר את המקל הלאה ליהושע בן נון, אז שם לאט לאט המציאות כבר הקדוש ברוך הוא מצמיח בתוך עם ישראל את הדור הבא. איך מצמיחים דור הבא? אז מה לעשות? הרבה פעמים זה שכבר המנהיגים שהיו נעלמים, זה נותן מקום לאחרים לבוא אחריהם. ומתוך הפרשה הזאת, אני רוצה דווקא לא בכדי הקדמתי את ההקדמה הזאת, אנחנו מגיעים בעצם בשנת ה-40, הדור שאמור להיכנס לארץ ישראל. ובו אנחנו לוקחים פתאום חצי מהפרשה ומקדישים אותה לפרשת הקורבנות. לכאורה זה מוזר מאוד. כל פרשת פנחס בחצי האחרון עוסקת בסדר הקורבנות. ולמה? למה הוזכרו פה הקורבנות? הרי הקורבנות מקומם בספר ויקרא. אנחנו מכירים את הקורבנות. למה עכשיו מזכירים לנו את הסדר של הקורבנות? אז באמת הרבה מחזן התעסקו בזה. למה עכשיו מזכירים לו את הסרט של הקורבנות? אני רוצה ברשותכם, לדבר על נושא שמאוד קשור אלינו לפרשה, ומאוד קשור לצום שיחול מחר, אם ירצה השם לא יחול מחר, שצום י' זין בתמוז, על עניינה של ההתמדה, על עניינו של קורבן התמיד. אנחנו נסוק בזה דווקא מתוך ההקשר שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. והוא ברגע הכניסה לארץ ישראל, ומשה כבר לאט לאט נעלם. משה אומר, יפקוד אלוקי הרוחות, איש על העדה. אני כבר מבין שצריך מישהו אחר. ופתאום שם מגיחה פרשת התמיד. ייתכן הדבר שאיזה נבואה שנצריכה לדורות, שמשה רבנו, שהכוח הכי הכי בעייתי, כשלא רואים את האורות הגדולים, כשלא רואים את מוישה רבנו מהלך בקרב מחננו, כשזה כבר, כמו שחזל אומרים, אף אחד לא היה לו עבר מן שיבחרו ביהושע. מי זה יהושע? משרת משה. אז יהושע משרת משה. מה, מי בכלל, איזה עבר מן שישו בכלל הוא יהיה מנהיג? כולם נשאו עיניים אל הבנים של משה רבנו, כמו שמשה רבנו בעצמו אמר. פתאום לקחו את יהושע בן נון. כי איך אפשר בלי משה? או לפחות מהזכר שלו, כי אי אפשר בלי משה. באמת אי אפשר אחרת. כשמשה רבנו הולך, הוא משאיר את דור 40, את דור הכניסה לארץ. והלימוד הכי גדול, אולי, לפי מה שאנחנו רואים פה בפרשה שלנו, שצריך לדור הכניסה לארץ, זה עניין ההתמדה. זה גם כשאין לנו מעמד הר סיני, גם כשאין לנו נבואה, בהספקה המהירה שמהירה בקרב מחננו, אנחנו צריכים את כוח ההתמדה. את הכוח הזה, שניים, נכון, איך כתוב בפסוק, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. את כוח ההתמדה הזה, אנחנו צריכים עכשיו דווקא ערב הכניסה לארץ, ודווקא כשהכל סוער מסביב, והמציאות כאילו כביכול רועדת, ואנחנו מרגישים שאין יציבות, דווקא שם אנחנו מחויבים לאחוז חזק חזק, באותו מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, באותו מתנה של קורבן התמיד. וגם כשאין לנו את בית המקדש, וגם כשאנחנו מבכים ואין לנו את הקורבן התמיד שיחפר בעדנו, אין לנו, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, אין לנו תמיד שיחפר בעדנו. אז יהי רצון לפניך שעסק התמיד, שעסק לימוד התמיד, שעצם זה שאנחנו נלמד עכשיו את קורבן התמיד, יהי רצון שהדבר הזה יעלה לריח ניחוח לקדוש ברוך הוא, ויתן לנו את כל השפע הגדול הזה. שבעזרת השם צריך ליפול מקורבן התמיד, שיזכה, שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא גם לבצע אותו בפועל. בעזרת השם, עין בעין יראו בשוב השם ציון. אז נעסוק בעזרת השם בפרשת התמיד. כתוב בפרשתנו, וידבר השם על משה לאמור, צב את בני ישראל, ואמרת עליהם את קורבני לחמי, לישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי בבועדו. אז כמובן שהיה אפשר לומר שכל פרשת פנחס זה בעצם לא פרשת קורבן תמיד. כל הפרשה הובאה בגלל פרשת המועדות, בגלל כל הקורבנות של המועדות, כמו שאנחנו יודעים בכל חג וחג, מה אנחנו עושים? שתי ספרים. אחד פתוח בפרשה שקוראים בכל מקום, ובשני בפרשת פנחס, בטח. בטח בפרשת פנחס, כי אנחנו צריכים לקרוא את כל התוספות שיש בכל מקום. אז פרשת פנחס אפשר לומר, במובן מסוים לא נצריכה בשביל קורבן התמיד, אלא בשביל המועדות שבאים, בגלל המועדות, בגלל החגים שבאים אחר כך בפרשת מנחס. אבל אי אפשר להגיע לחגים בלי לדבר על הדבר שהוא יסוד קדושת כל הזמנים, הדבר התדירי. כלומר, לפני שבאים לספר ולדבר על כל המוספים והתוספות והדברים שאנחנו צריכים להוסיף, תמיד מתחילים מנקודת השורש. וכל כך מדהים לראות איך מסדרים את זה. התורה מתחילה בפרשה הראשונה, פרשת התמיד. אחרי זה את השבת, אחרי זה את ראשי חודשכם, אחרי זה את כל סדרי החגים והתמורות והזמנים. אבל תשמרו להקריב לי במועדו. תשמרו. אותה שמירה היא כמובן ציווי לשמור ולא לסור, אבל גם לשמור, כמו שאנחנו יודעים, ואביו שמר את הדבר, זה ציפייה מתמדת. צריך לחיות בציפייה מתמדת, תשמרו כל הזמן בציפייה, להקריב לי במועדו, לצפות אל המועד, לצפות אל לקוות אל הדבר הזה. ומאיפה כל הסדרים של המועדים, של הזמנים, מתחיל? מהתדיר. מהדבר שקורה תמיד. משם הכל מתחיל. בלי זה אתה לא זז. מהבייסיק, בלי לעזוב את הבסיס. אחרת אי אפשר להתקדם הלאה להרבה הרבה הרבה דברים נישאים ונשגבים ומרוממים, הרבה חגים נישאים, וכל אחד יש לו את התוכן שלו ואת הרעיון שלו, אבל אי אפשר להתחיל בלי קורבן התמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. ידועים דברי חז"ל, רש"י מביא אותם, שיש שתי בחינות בתמיד. יש תמיד במובן של תדיר, כלומר, הוא דבר שהוא לא נדיר, אלא הוא תדיר. כך אונקלוס והתרגום יונתן מסבירים, שהקורבן הוא יהיה תמיד, כלומר, תדירי. תדירי. בצורה תדירית. שזה לא יהיה נדיר, זה יהיה קבוע. פה זה בעצם רק בא להגיד שהנקודה המיוחדת בתמיד, הוא שהוא קורה יותר מאשר הנדיר. הוא לא נדיר, הוא תדיר. קומה ראשונה בקורבן התמיד זה קורבן הכמות. כלומר, אני אסביר כמה בחינות בנקודה של התמיד, בסייעתא דשמיא. אז בחינה ראשונה זה תדיר. תמיד אומר אונקלוס, אתם יכולים לראות את התרגום אונקלוס פה, ותימר לאון, דן קורבנה דתקרבון כדם אדוני, אמרין בני שנה של ימין, תרין ליומה אלתא תדירה. הבחינה הראשונה בתמיד זה שהוא תדיר. מה הכוונה? אתם יודעים, הפיקחים, פעם, יש לזה משל בגמרא. הגמרא אומרת שהיה איזה אחד, היה לו ערימה של חול בקבס בחצר. אמר, מה אני אפנה את זה? אין לו שופל, אין לו זה, הוא לא יכול להביא פינוי. מאיפה הוא יפנה את זה? אמר לו איזה פיקח יום אחד. אומר לו, שתי משפלות בכל יום, אתה מסיים עם זה. אומר לו, נכון, אתה עומד ככה, אבל מה זה עזר לך שעמדת ככה? עשית פותח את ידיך. תתחיל לעבוד כל יום, שתי משפלות בכל יום. ככה אתה תתחיל לעשות דבר דבר. זה, התמיד הוא מנצח. למה הוא מנצח? זה כמו במשל של הצו והארנב. נכון, אתם מכירים את המשל הצו והארנב? לא יודע, כשאני הייתי קטן זה היה סיפור מה זה רץ דווקא. אז תרתי משמע. אז מה הסיפור? הסיפור הוא שהארנב הוא מאוד כישרוני ומאוד זה. אז הוא בטח זה, ואז הוא עזב את קומת התמידות. הוא עזב את ההתמדה. ואז אתה עוזב את התמידות, בעצם נמצא שבסוף מי שמתמיד, הוא עושה יותר מאשר מי שיש לו כישרון מאוד גדול, אבל לא מתמיד. אז כלומר, היתרון הראשון של התמידות הוא שהוא לא נדיר, הוא תדיר, כלומר הוא קורא הרבה ובסוף יוצא שיש לו יותר. זה המעלה הראשונה של התמיד. תמיד זה יותר מאשר משהו שהוא לא קורא תמיד. ולפי זה יש משהו מתוק, אומר הבעל התורים, זה רמוז. רמוז לך, אתה בא אומר, מה? שתי קורבנות. קורבן כזה קטן, כבש, אני אתן לי פער, תן לי עיל, תן לי התרגשות, תן לי דברים גדולים. אומר לך הבעל התורים, זה רמזנו לך, בשבילך שניים ליום עולה תמיד. שניים ליום, תמימים שניים ליום, אומר הבעל התורים, זה ראשי תיבות תשל. למה אמרתי לך ראשי תיבות תשל? אומר היהודי שבא עם הקורבן הקטן, אומר, מה זה הקורבן הקטן הזה? זה לא שווה כלום, אני רוצה דברים גדולים. אומר לו, תקשיב. אתה רואה את הקורבן הקטן הזה? תעשה חשבון תמימים, שניים ליום. תשאל ראשי תיבות, כמה זה בגימטריה? 730. תעשה חשבון, אתה כמה בשנה אתה תקריב קורבנות? 354 ימים בשנה, אם תעשה כפול 2, נכון? אז יוצא לך, אם זה 365, נכון, לפי הימות החמה, כי כל הדברים של המשכן, רואים שגם פתאום הקורת, אנחנו חשבים לפי ימות החמה. 368 מנים היו בה, 375 כמניין ימות החמה. אז אנחנו לוקחים 365 כפול 2, 730. אז אתה, עם הקורבן הקטן, תופס אותו, אומר, מה זה הצוצי כזה? מה אתה לומד דף? אני אומר לך, אני סדר אחד מרביץ 10 דפים. 10 דפים. אומר לו, חכה בדף יומי, נכון? מזל שיש את הדף יומי. אני מדבר לעצמי, כל השיעור אני מדבר לעצמי, כי אני בן אדם שאוהב דברים גדולים, צריך להתמיד, אז אני מדבר, אמרתי, מה אני אדבר? אני אדבר על משהו שהוא טוב, שאני אדבר לעצמי. ככה אני אדבר, זה, בעזרת השם, יהיו הדברים להצלח, שאני אצליח להתמיד בדבר הזה. אז מה, מזל שיש את הדף יומי. אמרו לי פעם אחת, יש דף יומי. טוב, יאללה, בוא נלך על זה. בזכות הדף יומי הזה אני לומד משהו, ברוך השם. לא, כי אתה לומד, אתה אומר, היהודי הקטן אומר, מה זה? זה כלום. לומדים את זה 20 דקות ככה, כל הקושיות של רבי אהרון בשיר לא נספיק לענות עליהם, אז מה זה שווה? לא שווה כלום. אומר, לא, שניים ליום, או אולי תמימים שיניים ליום, תעשה תשאל 730, תעשה חשבון שנה שלמה, אתה לומד 365 דף, אתה יודע מה זה? אתה מבין מה זה? כמה מסכת, אתה מסתכל על חצי שס מאחוריך, אתה אומר, וואי, גוואלד, כמה זמן, איך זה מנוצל? טוב, אז כמובן שאנחנו כמובן רוצים את האיכות. ופה אני עובר לקומה הבאה. כי התמיד חידושו הוא לא רק בכמות. כי זה הזריקת מרץ הראשונית. נגיד לאותו בן אדם שמגיע ואומר, מה זה הדבר הקטן הזה? מה זה הכבש הקטן הזה? נגיד לו שלט, 730. עזוב, תעשה 730 כפול הכבשים האלה, זה כבר דבר נכבד. זו תשובה ראשונה שנשיב לא אותו לך. תדיר. כלומר, זה לא נדיר, זה קורה הרבה. זו תשובה ראשונה. אבל יש כמובן תשובה שנייה, שהיא תשובה בהרבה יותר עליונה. קורבן התמיד, המעלה שלו הוא לא רק במה שהוא קורה הרבה, במה שהוא מצליח בסוף לייצר כמות. אלא האיכות של התמידים, היא מדברת על משהו אחר לחלוטין. כי ברגע שהאדם הוא קשור בקשר תמידי, אז אתם יודעים את הפירוש של חז"ל. יש ברש"י על בעלותך, אם אני לא טועה, אני חושב שרש"י שם אומר, הרי כתוב, יש לחם פנים לפניי תמיד, נכון? יש לחם פנים לפניי תמיד, ושם התמידות היא בלתי פוסקת, ויש בעלותך את הנרות וכו', אז שם כתוב גם תמיד במנורה, נכון? וגם שם כתוב תמיד. ושם ודאי שאין הכוונה תמיד שבלתי פוסק. ואצלנו כמובן, בקורבנות של, בקורבן התמיד, אין הכוונה שהוא בלתי פוסק לכאורה. באופן פשוט הוא קורה רק בשחר ובין הארבעים. אלא שבאמת כמו שרשי מאיר שם, שיש שתי בחינות של תמיד. יש תמיד שהוא קורה הרבה, מתרחש הרבה, ואז הוא מתייחס לכמות, ולפי הכמות, אז בוא נמדוד, זה פעמיים קרה היום. אז פעמיים ועוד פעמיים. אבל יש בחינה נוספת של תמיד שהוא מייצר חיבור שהוא בלתי פוסק. חיבור שאין שני לו. התמידות היא בעצם ביטוי עמוק יותר לזה שנשו כשורה בנשו. אי אפשר בלי זה. זה ביטוי בהרבה יותר עמוק. כי כשאתה אומר אני מקריב תמיד, זה לא כקרבתי יותר. זה אומר שאי אפשר בלעדי זה. זה בעצם בצורה יותר עמוקה, זה אומר אין קשר בלי התמיד. אי אפשר בלעדי זה. הכל מתחיל ונגמר ביסוד הזה. אז זה בחינה של תמיד שהיא בחינה אחרת מתדירה. שאום כאילו מתרגם. זה בחינה מסוימת, אבל יש בחינה יותר עליונה. שזה תמיד שאינו פוסק. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. יפה מאוד רבי מוטי. זה בחינה של תמידות שאינה פוסקת. זה אש, פייר. נכון, איזו עוצמה כזאת. פנימית, שאולי יכול להיות שהיא קיימת גם בכבשים. כלומר, הכבשים הם ביטוי לאותו קשר תמידי. כלומר, אני לא חייב להגיד שעכשיו, טוב, אז אש תמיד תוקד המזבח, זה האש התמידית שלא פוסקת, אבל הקורבנות והמנורה, זה תמיד, כאילו הכוונה בתמיד הכמותי. לא, גם תמיד כמותי בסוף יוצר תמידות איכותית. אז זה בחינה של קורבן התמיד. אתם יודעים, כולם התחיל רבי מאיר לספר פה, שפעם ניגשו לתלמידי חכמים, אמרו להם, מה הפסוק הכי חשוב בתורה? עכשיו איפה זה כתוב הדבר הזה? מישהו פעם מצא את המקור לדבר הזה? איפה כתוב המדרש המפורסם? שכתוב שבאו לפני התלמידי חכמים, רבי עקיבא עוד, זה תלמידי חכמים מפורסמים, רבי עקיבא, בן זומא, רבי שמעון בן פזי. איפה זה כתוב? אין לזה מקור, רבותיי. איפה זה כן כתוב? מי כותב שאין לזה מקור? אומר ההקדמה לעין יעקב, העין יעקב כידוע היה מכיר את כל האגדות בשס, הוא כתב את העין יעקב על כל אגדות השס. אז הוא בהקדמה שלו כותב, חיפשתי מדרש מתוק ולא מצאתי לו אח בשום ספרי מדרש, לא מצאתי לו. באמת גם אני לא מצאתי לו, חיפשתי בהתחלה בפרויקט השוט, אמרתי איפה זה הדבר היפה הזה, לא מוצא את זה. עד שמצאתי בהקדמה של עין יעקב. והבאתי את זה לפניכם, מצולם, אתם רואים, אפילו לא הצלחתי להעביר את זה לכתב. אז תסתכלו פה מה אומר פה ההקדמה לעין יעקב, על הבחינה הזאת. אז הוא לפני כן, בפסקה הקודמת, הוא אומר, חיפשתי ולא מצאתי, אבל זה לשון המדרש, שהוא לא מצא. כלומר, ככה כאילו הוא זוכר אותו. הוא לא מצא אותו, אבל ככה הוא זוכר אותו. אז זה הלשון שלו. ככה, ממש ככה אומר, ולא מצאתי ולא מצאתי אותו. בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר. כלומר, ישבו כנראה תלמידי חמים וניסו לחפש, אתם יודעים שאנחנו, הספרדים, לא נוהגים לעמוד בעשרת הדיברות. למה לא נוהגים לעשרת הדיברות? שחז ושלום, אומר הרמב״ם, שלא יגידו מה זה, כי דברי אומרים שזה יש, 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 זה עיקר, אלא אומר הרמב״ם, תמנע הייתה פילגש, זה אותו דבר מבחינתי כמו שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אז יש לנו פה מדרש שהוא קצת סותר את הרמב״ם, כאילו לכאורה, לכאורה. אני אסביר למה זה לא קשור. כלומר, הרמב״ם אומר לך, שמה, אתה לא יכול להגיד זה יותר חשוב מזה. עשו, אבל כנראה נפגשו החכמים ואומרים, לא, לא, חס ושלום. לא מה יותר חשוב, אלא מה יותר כולל. כלומר, אני שאני בעולם הזה, ואני בסוף נפגש עם פסוק מסוים, אני מבין ממנו תוכן מסוים. איזה פסוק אני יכול להיפגש איתו? ואמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כלומר, לא חס ושלום איזה פסוק יותר חשוב. אנחנו לא נותנים ציונים לתורה, אלא מה? מה כלל יותר גדול? אז באמת, מתאר לנו פה הקדמה לעין יעקב, מפגש מיוחד, שבן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא שמע ישראל. אל מי הוא מדבר כנראה? אל רבי עקיבא. בסדר, זה יכול להיות. שכידוע בן זומא, יש תוספות שאומר שהוא נתחתן עם הבת של... לא, בן עזאי, זה בן עזאי, סליחה. אז, אבל זה אותה תקופה. ארבעה נכנסו לפרדס, והוא שמע ישראל. בן אנס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא ואהבת לרעך כמוך. אומרים, פה זה לא מצג עם רבי עקיבא, אלא בן אנס. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא, את הכבש אחד תעשה בבוקר. עד כאן לשון המדרש. וכמובן הדברים תמהים. שהרי כשאתה קורא את המדרש, והוא בעצמו תמה, הוא אומר את זה, הוא מוקשה את זה, זה מפה, הוא ממש הוא אומר את זה. והגמרא מסיימת, עמד רבי פלוני על רגליו, ואמר הלכה כבן פזי. דכתיב, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. מה? לא הבנתי כמה דברים. אני אסביר מה לא הבנתי. אני אסביר, קודם כל לא הבנתי את החכמים. כלומר, הבנתי, החכמים נפגשים, אומרים איזה פסוק יותר כולל, אני מאוד מאוד מבין טוב את שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה זה שמה ישראל? פה קבלת עול מלכות שמיים. קבלו מלכותי, ואחר כך קבלו גזרותיי. זה הקדמה לכל התורה. אתה מקבל לעצמך כל יום והיום מלכות שמיים, לפני שאתה נפגש עם המצוות. זה הפסוק הכי כולל, פשוט. שמה ישראל, כל עיקרי האמונה תמונים פה. אי אפשר בלי שמה ישראל. מה זה בלי שמה ישראל? זה העירת שמיים, שעירת השם היא יוצרו. בלי זה אתה לא נכנס לתורה. זה שמה ישראל, זה חייב, חייב שמה ישראל. אי אפשר בלי שמה ישראל. זה מאוד מאוד מבין. אחרי זה מגיע בן אנס ואומר, כן, זה נכון, אבל עבודתנו בעיקר היא להופיע את האמת הגדולה הזאת פה בעולם. הקריאה בשם השם צריכה להוביל אותנו גם להיפגש, זה שאתה תקרא בשם השם, אבל בסוף תדחוף את החבר שלך בזה, זה לא שווה כלום. הוא אומר, הפסוק הכולל יותר ואהבת לרעך כמוך, ואני אני, 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 אני מתיירא לומר, אולי אני חושב שבן אנס אומר לו ככה. הוא אומר לו, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, בן זומא, שהפסוק שמה ישראל הוא כולל הכל. אבל אני רואה את כל זה, כמו שהרב מסביר על ואהבת לך כמוך, אני השם. כלומר, אם אתה באמת רוצה להיפגש גם עם כל המימד של עבודה בין אדם למקום, וגם עם כל העבודה של בן אדם לחברו, הכל כתוב בפסוק, ואהבת לרעך כמוך, כי הוא מסיים, אני השם. זה הפסוק, אנחנו מחפשים פסוק כולל, והפסוק כולו אומר, גם את הממד של בן אדם לחברו, וגם את הממד של בן אדם למקום. טוב, אז עד כאן אני מבין. אני מבין מה הם נחלקו, מה אומר בן אנס לבן זומא. אבל מגיע בן פזי. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר. קודם כל, שמעון בן פזי, לא, זה לא כל כך דמות שאנחנו בדרך כלל רואים אותה ביחד עם התנאים פה. רבי שמעון בן פזי, לא יודע, לא מכיר, לא בקיא בסס מספיק להגיד, לא בדרך הזה, אבל לא יודע. הוא מגיע ופתאום מה הוא אומר, רבי שמעון בן פזי? הוא אומר, הפסוק היותר כולל את הכבש אחד תעשה בבוקר. ופה כאילו זה, הייתי אומר אולי הפסוק חס ושלום, אולי הכי בנאלי בתורה. אתה יודע, כשמגיעים לקורבנות עושים כזה forward, תריץ. מאיפה אני מבין מה כתוב בקורבנות? תריץ, תריץ, מה פה? זה לא ה... זה לא ה... לא כל הקישמק פה, זה לא ה... לא הנשומי של התורה, לכאורה, חס ושלום. אבל שמעון בן פזי אומר לך, תקשיב, פה אתה צריך לקרות אוזן. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעי. למה? מה קרה? מה מיוחד בפסוק הזה? באמת פלא גדול. בסדר, הייתי יכול להבין שזה שיטתו של שמעון בן פזי, ואני לא מבין אותו. אבל הכי פלא, שכתוב בסוף המדרש, עמד רבי פלוני ואמר, הלכה כשמעון בן פזי. איך? איך הלכה? הוא דיבר איתך פה על אמונת השם, כל העיר עד שמיים, כל מה שמקופל בשמה ישראל. והוא אומר לו, לא, כל היסוד שבין אדם לחברו. ופתאום מגיע שמעון בן פזי ואומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר. נו באמת. ועוד מה שאני לא מבין, איך זה קשור? אמר רבי פלוני ואומר, הלכה כמוהו, דכתיב ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית גולגל וכן תעשו. מה זה קשור? נכון? זה באמת לא מובן. איך זה מוכיח את הפסוק שעליו דיבר רבי שמעון בן פזי? פלא עצום. אז אתם זוכרים מה רש"י אומר על המילה וכן תעשו? יפה מאוד, בוא נאשריך, אז אתה עוזר לי היום חבל על הזמן. אשריך ישראל. וכן תעשו, אומר רש"י, לדורות. עכשיו אני רואה כבר את החיוכים על הפנים שלכם. אני אתחיל לראות את זה. נופל קצת האסימון. אני לא יודע, אני לא הולך בדרך של עין יעקב. עין יעקב מסביר אחרת. עין יעקב מסביר, עין יעקב עצמו מסביר. הוא מקשה את אותם קושיות ויש לו תירוץ אחר ממה שאני רוצה להגיד. עין יעקב מסביר לא העניין של ההתמדה. לא, לא, לא העניין. העניין של הקורבנות. עין יעקב מסביר, העניין של הקורבנות הוא כולל הכל, הוא מסביר, וזה הוכחה מהמקדש, ככל אשר אני מראה אותך. הייתם בכל מכן תעשו שהמקדש זה בעצם הציווי מרכזי, זה לב התורה, ככה הוא מסביר, זה דרכו של העין יעקב. אני ברשותו, ברשותו של העין יעקב במחילה, אני רוצה להסביר עוד הסבר.
לכאורה של רבי עקיבא, סליחה, לכאורה הרב הכהן הגדול קיבל זכות גדולה יותר להדליק את המנורה.
את המנורה.
למה?
מהקורבנות.
אחרי חורבן הבית ימשיך להידלק.
זה הרמב"ן, יפה, לדורות. אתה מסביר עכשיו יפה את מה שאנחנו עושים אותו. יפה, אשר רבי מאיר, אני לא עוקב אחריך, אתה צריך לרחם עליי קצת. שנייה, אז נתחיל ככה. יפה, אבל מה אומר לנו רבי שמעון בן פזי? אולי רבי שמעון בן פזי מכוון אותנו. אתה דיברתם על דברים מאוד מרוממים, חס ושלום אני לא חולק עליכם. בטח שהוא מסכים לשמע ישראל השם אלוקינו אחד, בטח שהוא מסכים לראות הלכה כמוך. אומר רבי שמעון בן פזי, מה הפסוק הכולל יותר? כל זה שאלות אמוניות, תיאולוגיות, של מה אני צריך להשקיף? אמונת השם, אהבת החבר, אהבת הרע, אבל איך, איך? איך לעשות את זה? איך להצליח? איך בפועל שכל הגודל הזה ירד אל הפועל? אומר רבי שמעון בן פזי, הלכה, הלכה כמו מי? אומר רבי פלוני, הלכה כרבי שמעון בן פזי. חס ושלום, הלכה זה לא אומר, איך צריך ללכת? איך צריך שכל הגודל הזה שאנחנו רוצים, אני מאוד רוצה יראת שמיים, מישהו פה לא רוצה שהילדים שלו יהיו יראי השמיים? מישהו פה לא רוצה שהבן שלו יקפיד על ואהבת לרעך כמוך? מישהו פה לא רוצה את זה? שאני אקפיד, שאני אקפיד על ואהבת לרעך כמוך? מישהו לא רוצה? אני חושב שהתשובה היא, אין מישהו שלא רוצה, לפחות אם הוא לא בא לבית המדרש. אין דבר כזה. אומר רבי שמעון בן פזי, איך הולכים? מה ההלכה? הלכה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. לדבר דברים ענקיים וגדולים זה מצוין כשזה מתלווה לעבודת התמיד. הוא לא בא לחלוק על קודמיו, הוא בא להמשיך, ללכת, איך הולכים? אומר רבי פלוני, הלכה, כרבי שמעון בן פזי. מה צריך לצעוד, איך צריך לעשות? ולכן, למה? כי כתוב, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו לדורות, איך הדבר הזה יהיה קיים לנצח, איך הדבר הזה יהיה קיים לטווח ארוך, זה יחזיק מעמד רק שיהיה את קדושת התמיד. זה לא יחזיק מעמד כאשר מדברים דברים עליונים, ולא נותנים לזה בסיס ורגליים בתמידיות של היום יום. לכן חייבים, אומר הלכה כרבי שמעון בן פזי, תמיד זה קורבן התמיד, על זה אנחנו בוכים. כל בוקר אנחנו פותחים, ואין לנו את קורבן התמיד שיחפר בעדנו. כי התמיד זה הפעולה שלו. זה הפעולה של קורבן התמיד, זה התארה שלו. וכאילו התורה הקדושה, פרשת פנחס שולחת לנו דרישת שלום, כניסה לארץ, אז אמרנו שבכניסה לארץ צריך מה? סבלנות. דיברנו על זה הרבה. צריך סבלנות, כי יש תהליך. נכון, צריך סבלנות. אבל מה כן לעשות? תמיד. תתמיד. נכנסים למקום שבו לא רואים את הקדוש ברוך הוא בעיניים. אז מה עושים? תמיד. קורבן התמיד הוא המפתח לכניסה לארץ ישראל. מיד אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה, משה מצווה, יפקוד אלוקי הרוחות, איש על העדה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ודבר השם על משה למור. צו את בני ישראל, קורבני לך מלישי. ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו, תמיד. קורבן התמיד. כן, דן הצדיק. רבי פלוני. אני לא יודע אם כהן היה, אני לא יודע כי אם אין היה לא זוכר מה המקור, כי הוא לא מצטט הרי. יכול להיות שזה... רבי פלוני. לא יודע, יכול להיות שיש פה מקום היום לדרוש. אבל מה זה התמיד הזה? שבערב הכניסה לארץ ישראל ככה מלווה אותנו. אז כמובן שבלי לקרוא את מורנו ורבנו הרב קוק, אז אי אפשר לעבור לסוגיית התמידיות. ככה. בואו נקרא ביחד את מה שהרב בעולת הראייה מסביר, בעולת ראייה זה סידור שהרב כתב, ממש על הסדר, כמובן הוא רק התחיל אותו, אבל הרב צבי יהודה לקח את הפסקאות אחר כך והצמיד אותם לפי העניין. בואו נקרא ביחד ברב. הקדושה התמידית, יסוד מעלת התדיר. אתם רואים שהרב פה מזכיר את התדיר, את אותו דבר שקורה כל הזמן מבלי הפסק. זהו עניין מיוחד במעלת הקודש. שיש לה אותו האופי המציין אותה בהליכתה המייסדת האיטית הבלתי פוסקת. כלומר, רב אומר, נכון, יש פה משהו מאוד איטי, זה רק כבש אחד, זה רק משהו קטן, הוא מאוד מאוד לאט, אבל מיד בלתי פוסקת. רגע, אמרת מקודם שזה תדיר, לא? שמתם לב שיש פה שתי בחינות, יש תדיר שזה קורה הרבה, ויש, הרב לא אומר, הרב אומר שמעלת התמיד היא שהיא בלתי פוסקת. כלומר, כמו אש, תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, שזה משהו שלא מפסיק. על קורבן התמיד שייך להגיד שהיא בלתי פוסקת? לכאורה לא, בעיניים לא, אנחנו מקריבים את זה רק בשחר, בין הארבעים. דרך אגב, אולי פתאום עכשיו אני חושב על זה, למה זה בשחר ובין הארבעים? מה השלה הקדוש אומר בסימן א' בשולחן ערוך? המשנה ברורה מביא אותו. מה השלה הקדוש אומר על סימן א' בשולחן ערוך? אומר השלה, כתוב במשנה ברורה, קראתי את זה השבוע שעבר, כתב השלה, כמו המשנה ברורה בסעיף א' בשולחן ערוך, כמעט הבוקר, כתב השלה סוד גדול לחבר יום ולילה בלימוד תורה. עכשיו פתאום אני נופל לי הסימון. יום ולילה, לעשות את זה בשחר ובין הארבעים, זה בעצם לקחת את נקודות הזמן שהכל מחובר. היום והלילה משמשים יחד, זה לקחת את נקודות הזמן שהם בעצם אין להם גבול. בין הארבעים הזה, זה הנקודה שהיא תופסת גם את היום, גם את הלילה, לחבר את הנקודות האלה. כלומר, בעצם זה אולי קורה תדיר שתי פעמים, אבל בעצם זה בלתי פוסק. בעצם זה לחבר את נקודות הזמן הבלתי מוגבלות האלה, שבעצם לחבר את הנקודות האלה שצופות את כל היום כולו. באותו מעלת התמיד, הבלתי פוסקת. אז היא שומרת על קדושת החיים מלהיכשל בכוח הנטיות המשפילות את ערך האדם. הדבקות בטבע החיים והבשר. מה הרב רומז פה? הרב רומז לך, תקשיב. בלי עולת התמיד, אתה עבוד. כי יש, אתם יודעים, עולת. איך קודם עולת? עין, למד, תף. יש מישהו מהצד השני שעושה בדיוק הפוך. איך קוראים לו? תולה. תולעת. קטנה. מחרסמת. הכוח ההופכי למעלת העולת תמיד, היא אותו תולה תמיד, שהוא אחראי על הצד השני, חס ושלום. אותו תולעת שהגיעה לקיקיון, ותוך שנייה חיסלה אותו. איך? איך היא עשתה את זה? תמיד. עבודה יסודית. נכון? עבודה יסודית עושים, מקרסמים עוד ועוד 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 ועוד. הרבה פעמים אנחנו נאבקים בכוחות שפתאום עומדים מולנו. לפעמים, הרבה פעמים, הברכה הכי גדולה, זה שכוח עומד ואומר, אני מולכם. הם מחשימם הרשעים האלה שאנחנו מתמודד איתם עכשיו. אם חס ושלום היינו ממשיכים באותו כרסום תמידי, תולה תמידי, והיו מצליחים להגור, ואנחנו ממשיכים בעטימת העיניים, מי יודע אם, איך, מתי זה היה מתנפץ אלינו כבר בצורה שחס ושלום, לא רוצה להגיד. הרבה פעמים הבעיה הכי גדולה היא שאתה לא מודע לזה שמקרסם בכלל לאט לאט. כי כשאתה מודע, אז אתה נלחם מול, אתה מול, אתה נגד, אתה מתנגד, אז אתה מבין מאוד את הבעיה. אבל עיקר הבעיה היא בתולעת. היא אותה תולעת תמידית שמקרסמת ואתה אפילו לא יודע. אתה לא מרגיש. זה מה שהרב פה מסביר, להיכשל בכוח הנטיות המשפילות את ערך האדם, הדבקות בטבע החיים והבשר. יש טבע כזה, לאט לאט, הוא פושה בך. כל הזמן מקרסם מהצד השני. מקודשת היא בהשפעתה את כל החיים הקבועים, ומרימה אותם תמיד בלא הפסק. הרב חוזר פה, זה בלא הפסק, שלא תחשוב שזה קורה תמיד בכמות. זה תמיד בלא הפסק, הרב כל פעם חוזר לנקודה הזאת. שזה תמיד בלא הפסק, מדרגה אחר מדרגה בקו ישר, לאט לאט, שלב אחרי שלב, סטפ ביי סטפ, רבריה, שאחרי זה לא תגיד לי עם הרב קוק, סטפ ביי סטפ, צעד אחרי צעד בקו ישר, אבל הכל הולך ישר ישר לאט לאט, ישר אל, הכל בצד ישר, מדרגה אחר מדרגה, עולה תמיד, זה כבס קטן, כן כן, נכון, מאוד קטן, אבל בוא נמתין, נדבר בסוף שנה, נדבר שניים ליום, תמימים שניים ליום, שלט, נדבר בסוף. ולשם קביעות אור קודש זה בתוכיות האומה כולה, בשבילה, בשביל היקום כולו באה מצוות התמיד, שהתפילות התדיריות מדי יום ביומו יונקות ממנה את לשד הקודש שלהם. תפילות כנגד תמידים תקנום. שלא תחשוב שהתפילה, התפילה, מה מעמיד את העולם? מה מעמיד את העולם? התפילות. התפילות. על שלושה דברים העולם עומד. על העבודה. על העבודה, על הדבר שתמיד, איזה עבודה זאת? איזה עבודה? תפילה. הקשר התמידי. איזה בקורבנות, מה זה? החטאת, האשם? לא, לא, לא. אומר המדרש על הפרשה הזאת. יש לך הרבה קורבנות. לא, לא מתקיים העולם אל בשביל התמידים. העולם עומד על התמידים. זה מה שעומד. כלומר, תבנה הרבה הרבה קומות עכשיו. לך להרבה חגים, בכל חג יהיה קורבן מיוחד, יהיה הרבה בחינות, הערות מיוחדות. הכל צועד על התמיד. על הבסיס של התמיד. כמובן, שאנחנו יודעים שבכל יום אנחנו מתפללים, אז אני אקצר, אני לא אאריך. אנחנו יודעים שבכל יום אנחנו מתפללים, אנחנו תהיה לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. מה זה תהיה לרצון תמיד? מה פשט? ותהיל רצון תמיד עבודת ישראל עמך. מה זה הדבר הזה? תהיל רצון תמיד, כאילו, תהיל רצון עבודת ישראל עמך תמיד. ככה צריך להגיד. לא. תמיד, לולדה מסתפינה, הייתי אומר, תהיל רצון תמיד בכף. מה זה תמיד? עבודת ישראל עמך. אתה יודע מה עבודת של עם ישראל? תמיד. זה עבודה שלהם. תהיל רצון תמיד עבודת ישראל עמך. זה עבודה שלנו. זה כמובן הדרך הדרש, אבל זה נכון מאוד. עבודתנו היא להתמיד, להיות שייכים לעולם של התמדה, לעולם של... וזה כל צרת החורבן. אין לנו תמיד שיחפר בעדנו. אותה הקדושה התמידית שעליה דיברנו, אנחנו מבקים, כי מאז שנחרב בית המקדש, אין לנו את הדבר הזה. כשיש מקדש, אתם יודעים מה קורה? כשיש מקדש, כי שם ציווה השם את הברכה, הקדוש ברוך הוא מבריך ומשפיע בכל רגע ורגע בלי הפסק את שפע האלוקי דרך בית המקדש. וכשאין לנו את המקדש, אז מה בעיקר חסר לנו? אין לנו קורבן תמיד שיחפר בעדנו. אין לנו את אותה קדושה התמידית, אין לנו את אותה שטיפה. איך הרב, זה הלשון פה, אני פשוט לשון מתוקן, אני מתפק לא לקרוא, הפסקה הבאה של הרב. אותה השטיפה של הקדושה התמידית, אשר אין מעצורים לה, שושב אמר חוזר, אין לה מעצורים. היא לא פעמיים ביום ותולו, אין לה מעצורים, היא בלתי פוסקת, היא תמיד, היא כל הזמן. ושהיא תמיד פועלת וחיה, חוזר עוד פעם, שזוהי הפעולת קדושת קורבן, קורבן תמיד, היא נפגמה בייחוד על ידי חורבן המקדש. זה מה שחסרנו. תהיה לרצון, מה אנחנו מבקשים? תהיה לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו רוצים את קורבן התמיד. כמו שאנחנו יודעים, חמישה דברים יראו את אבותינו בי"ז בתמוז. בי"ז בתמוז, אם תסתכלו על כל חמישה הדברים, כאילו כביכול הם רק תחילתם של תהליך. למה לבכות על תחילת התהליך? י"ז בתמוז. לא. לא תחילת, זה השורש של הכל. י"ז בתמוז, נשתברו הלוחות וכולי, אבל הוא בוטל התמיד. בוטל התמיד בי"ז בתמוז. אתם יודעים, יש מדרש, מביא אותו הספר התודעה, הרב אליהו קיטו, צילמתי אותו לפניכם. הוא מספר שממי הבית הראשון היה מעשה. בבית הראשון, כידוע, הובקעה העיר לא בי"ז בתמוז, אלא בט' בתמוז. בט' בתמוז, בדיוק. לא מכיר, בוא נאשריך, איך לעקוב אחריך. שבתשעה לתמוז נבקעה חומת ירושלים, ופרצו האויבים לתוך העיר והחריבו אותה. אבל היכל השם לא יכלו להיכנס. למה? שימו לב מה הכהנים עושים. כי התבצרו בו הכהנים ועשו שם עבודת האלוקים עד ליום זין באב. עד שבעה באב הם עושים את עבודת השם. הם מתבצרים שם בפנים ואומרים, אנחנו יודעים שמה שמחיה את העולם זה עבודת בית המקדש. אז מתבצרים הכהנים ועושים. אז מה קרה בי"ז בתמוז? אולם כבשים להקרבת התמידים בכל יום, חסרו להם יום י"ג בתמוז. נקבר המצבור של י"ג בתמוז. ומיום י"ג בתמוז באילך שיחדו את החילות שצרו להם מבחוץ, שלשלו להם כסף וזהב והמילו להם כבשים. נגמר להם כבר בי"ג, נגמר כבר המצבור. טוב, נשאר כסף. מה עושים עם הכסף? אולי נשחד לברוח, אולי נשחד... כלום. משחדים כדי שיביאו לנו קורבנות לקורבן התמיד. הם קולטים את המצב ההזוי, הם עומדים, הרומאים רוצים להרוג אותם בחוץ, הם אומרים, כן, אבל תביאו כסף, קחו כסף, תביאו לנו קורבן תמיד, אנחנו נזרוק לכם מעל החומה, תביאו לנו קורבנות של קורבן התמיד. פשוט לא נתפס. ואת זה הם הצליחו עד מתי? וככה היו עושים עד יום 17 בתמוז. אבל איך אומר המדרש? איך אומר הירושלמי? תסתכלו בירושלמי. מה קרה בי"ז בתמוז? טוב, אז הפסוק התמיד, אבל בסדר. מה זה קשור? הופסק התמיד. בסדר, אז עכשיו תתחיל, הופסק הקטורת, הופסק הזה, הופסק... לא הבנתי, לאט לאט הולכים, וכן, לא, בבית המקדש חסרים, לא עובדים דברים. למה אתה נותן כזה מעמד לתמיד? תמיד? זה הכל. כל השפע הוא סביב התמיד. כל אותה השטיפה התמידית הזאת, איך שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את כל השפע שלו, זה, כשזה פוסק, זה פוסק הכל. זה ממש כתוב בירושלמי, תסתכלו בירושלמי, המקור האחרון, תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד' הלכי, על אותה השעה עיד רבי יהודה בן אבא, על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות, ואמר רבי לוי, אף בימי מלכות הרשעה הזאת, אנחנו מדברים פה עכשיו על מלכות רומי, בית שני, יפה מאוד, חורבן בית שני, תבוא תמיד, תשב פה לידי. נכון, זה גמרא שהונעת את ציפורנה, פה כתוב על קצת אחרת מהגמרא בבבא קמא. הגמרא אומרת פה, היו משלשלים להם שתי קופות של זהב, והיו מעלים להם שני גדיים. בסוף, שלשלו להם שתי קופות של זהב, שם, וואי, בבבא קמא זה יותר חזק, כי שם בבבא קמא אומרים להם, פיקחי, או שותים, בא איזה זקן אחד, אומר להם, שותים, כל זמן שמקריבים בפנים תמיד, אתם לא יכולים להצליח. וואי, חבר שלא הבאתי את זה, זה פשוט כל כך מתוק. כל זמן שמקריבים תמיד, אין לכם סיכוי. אין סיכוי מול התמיד. אף אחד לא יכול לנצח את התמיד. הכל זה הבסיס, זה הטבעת הכי אדוקה, הכי בסיסית, הכל מתחיל משם. אומר ירושלמי, העלו להם שני חזירים, לא הספיקו להגיע למחצית החומה עד שנעץ החזיר וקפץ מארץ ישראל מן פרסה, באותה שעה גרמו ההבנות ובטל התמיד וחרב הבית והובקע העיר. באותה שעה, באיזה שעה? בשעה שלא מקריבים קורבן תמיד. מה שעה? זה מזכיר לנו, שעה, באיזה שעה? כנראה תמיד של שחר. זו אותה שעה מפורסמת. אותה שעה שהם צריכים להקריב את הקורבן, לחבר לילה ויום, לחבר את כל עם ישראל אל השטף האלוקי העליון הזה, שמשפיע לנו בשפע תמידי, באותה שעה בדיוק הכל נפל הדבר. אז מה זה אומר לנו? אין לנו קורבן תמיד שיחפר בידינו. מה אנחנו צריכים לעשות? טוב, אני לא... כל אחד דף יומי. כל אחד לימוד משהו. אבל את השטף התמידי הזה אסור לעזוב. זה הכוח, קו אחד היום, אנחנו לא בדיוק, אבל אנחנו דווקא בתמיד, פרים זה צורה כללית לכל הקורבנות, אבל התמיד, התמיד, זה מה שאנחנו לא צריכים להפסיק, שהשם בעזרת השם יתמיד עלינו את השפע שלו, שהשם אומר, זכה אותנו להקריב את קורבן התמיד במועדו, ואת כל המלא, אחרי התמיד הזה, נזכה לכל הזבחים והפסחים ולכל השפע הגדול שיבוא. אשריכם ישראל, ברוכים תהיו.